להתעורר פה, לעסוק באותם כוחות הנפש שלנו, בנינו, תלמידינו, בדרכים. חשבתי אחד הדברים שהם מרכזיים, בהתבוננות בדרך, אחת הסוגיות, או בכלל אפשר לומר, כל כוחות הנפש, לפעמים, כאשר הם סתומים, לא תמיד אנחנו זוכים לפתוח אותם, לא תמיד אנחנו זוכים לשקול אותם, לקחת אותם, לאבד אותם. ושמעתי פעם דימוי שאני חושב שיש בו הרבה אמת, שלפעמים הנפש שלנו כמו הארון למעלה, כל אחד יש לו ארון שם, שאת כל הדברים שלא צריכים אותם תוכבים שם, וזה נפלא. יש הרבה דברים שאנחנו לא צריכים בחיים, אנחנו שמים למעלה, בגדי חורף, בקיץ, ואחר כך בגדים שלא תואמים כל כך, וסוודר ישן, ולאט לאט הארון נערם בהמון המון המון בגדים וכלים נפלאים, רק שאני לא צריך אותם עכשיו. כמובן, לפעמים אנחנו קצת עצלנים, אז פשוט דוחפים אותם בפנים, וזהו. ואז צריכים להוסיף עוד משהו, פותחים, מהר, סוגרים, דוחבים, וזה בפנים שם. לפעמים אנחנו בלי מיסים, רוצים לשים משהו בפנים, פותחים את הארון, לא מספיק במהירות, ואז נופל עלינו, נופלת ערימה של כל מיני מרים בישים, שהם דברים נפלאים, רק לא עכשיו, ודאי לא כולם בבת אחת. זה הדבר האחרון שאנחנו זקוקים לו כרגע. ונדמה לי שלא פעם, כשאנחנו לא מוכנים, בוא נאמר את זה אחרת, כל זה תמיד קורה כשאתה לא צופה לזה. כשלא חשבת ופתאום פתחת בשביל משהו אחר והכל מתרוקן על ראשך. נדמה לי שגם בנסיעה בדרכים, לפעמים יש לנו ארונות כאלו, שהם ארונות לא מסודרים, לא מעובדים, לא מכוונים, ואנחנו לפעמים, הם נפתחים לנו, לפתע פתאום, והם נופלים עלינו, ואנחנו בכלל לא מוכנים להם. כל מיני מידות לא מתוקנות, כל מיני כוחות שדחפנו אותם הצידה, ופתאום כשזה הכי לא מתאים, כשפתאום מישהו חותך את הכביש, כשפתאום מישהו, משהו קורה, והמון דברים נופלים עלינו, לא איבדנו אותם, לא השתמשנו בהם, לא סידרנו אותם, הם נופלים עלינו בזמן הכי לא טוב. אחד מיני רבים, נדמה לי, זה הפחד. הפחד שאנחנו כמה קל להפחיד אנשים בדרכים, כמה קל להפחיד אותנו מה יכול לקרות. יש מי שאומר שחשוב לקחת בני נוער לבית לוינשטיין, לראות מה יכול לקרות משנייה אחת לא מכוונת. יש מי שאומר, צריכים להרבות כנסות. הייתה תקופה שהציבו בשולי הדרכים, במקומות שהם מועדים לפורענות, מכוניות, הרוסות. לא יודע אם הם היו מתאונות בו במקום, אבל היו שלטים על הדרך. במקום הזה עירו 8-5 תאונות דרכים בשנה, זה היה בשנות ה-80, אני לא טועה. היה כתוב ככה, מסד התחבורה, או כך וכך אנשים קיפחו חיים במקום הזה, עד שגילו שזה גורם יותר תאונות דרכים. הפסיקו את הדבר הזה. נדמה לי שהפחד הוא דבר נורא ואיום. להפחיד אדם. אולי אפילו דבר שבאמת ראינו לשנייה וכמה שהוא הפחיד אותנו והתעלמנו, וברגע קריטי מי יודע מה יקרה. ובכלל הפחד זה דבר שיכול להרוג אותנו, כי ידוע הפחד מפני דברים הוא נורא ואיום. הוא מקווץ, הוא מצמצם. האדם לא מגיב טוב כשאדם מפחד. האדם לא זורם. האדם מתוח. האדם לא יכול להגיב אל נכון. וכמה חשוב הדבר לשתול ביטחון. לשתול ודאות, לשתול מידות גדולות, כפי שקראנו ליום עיון הזה, ללמוד נהיגה במידות גדולות. כמה אנחנו צריכים להרבות התבוננות גדולה, כדי שאנשים לא יצטמקו כמו שהרבליש אמר. לא לקפח כוחות, לא להצמית אותם, אלא אדרבה. נדמה לי שאחד הדברים החשובים בסוגיה הזאת זה איך אנחנו כרבנים מלווים את תלמידינו בדרכים. כי ידוע, יש הלכות ליווי. הלכות ליווי. הגמרא מסכת סוטה מביאה דרכים, שלוש דרגות של ליווי. הרב את תלמידו מלווה אותו עד עיבורו של עיר. שני חברים מתלווים, או מלווה אדם את חברו עד תחום שבת, כלומר הרב מלווה את תלמידו עד כ-70 מטר אצלנו ביישוב, זה פשוט משער היישוב, עיבורה של עיר כ-70 מטר. חבר מלווה את חברו קילומטר, אצלנו במעון זה עד הרפת קילומטר, תחום שבת. תלמיד את רבו, אומרת הגמרא, כמה צריך לבות? אין לו שיעור. וכמה? פרסה. פליפלן. מה? אין לו שיעור. נו, אז כמה זה? זה פרסה. אז תגיד, זה פרסה. ונשאל עוד שאלה בסיסית, הכל הסוגיה הזאת. מה ערכה של לוויה זו? מה ערכו של ליווי זה? הרי בימים קשים באזור שלנו אז היו מגייסים, היו מילואים נקים, שהיו מלווים את הילדים הקשים, שעושים ממעון לקיית ארבע, הרכב ליווי ליווה אותם את קיית ארבע, וכשחזרו ליוו אותם חזרה. וכל דרך היו אנשים בצבא שהם יכולים להשות לעצמם כל היום, פשוט ללוות. אבל כל אחד מבין שאם אני אגר במעון, אלווה את חברי שגר בקרמל הביתה. טוב, נו, יפה מאוד, קיימתי מצווה גדולה, ליוויתי אותו, ועכשיו כשאני אחזור מה יקרה, הוא ילווה אותי חזרה. ועכשיו כמו אני צריך לבוא אותו חזרה. וכך אפשר לבלות הרבה חיים בידידות גדולה מאוד. חברים מלווים אחד את השני. וגם צריכים להתפנס מדי פעם, ועוד כל מיני דברים. מה זה הדבר הזה? אלא שזה ברור, שבאמת יש גבול מסוים ששם מלווים. נו, ומה יעשו השודדים? עוד הגמרא, הרי אם יש אדם שלא עלינו נהרג בדרך, הרי אנחנו צריכים לבדוק היטב היטב. מה? האם יעמדו זקני העדה ויגידו ידינו לא שפכו את הדם? מה זאת אומרת לא שפכו את הדם? ידינו לא שפכו את הדם פירושו של דבר שלא פתרנו בלא לוויה ולא פתרנו אותו בלא סעודה ולא אוכל. בלי ליווי עוד אני מבין את זה. אוקיי, אם היינו מלווים אותו, אולי הפושע הזה לא היה פוגע בו. ואם היינו פותרים אותו בלי אוכל, מה היה קורה? מה זה קשור? ושוב, וכי יכולנו ללוות אותו עד סוף הדרך? ההלכה אומרת 70 מטר. עיבורה של עיר. ההלכה אומרת תחום שבת, קילומטר, איפה יחכו השודדים? איפה יחכו הפושעים? איפה יעמדו הם? איפה יחכו כל האנשים הללו? ונדמה לי שהתשובה היא פשוטה מאוד. שאין אנחנו עסוקים באמת בלתת מענה של ליווי כל הדרך. והרי האם שודדים לא יכולים להתמודד עם שניים? נכון, תמיד הם אחד יותר קל. אז הביאו חבורה של שודדים. אלא אנחנו עסוקים בסוגיה אחרת. איזה יחס האדם נותן להולך בדרך? יש פה הלך, יש פה אדם שמקבץ נדבות. היינו צריכים לתת לו אוכל. הוא אדם רעב, הוא אדם הולך מעיר לעיר, אולי כבר שנים מתהלך לו ומקבץ נדבות. מסכן. ואולי תמיד מצפה שאולי אחרי הסיבוב, כמו שרבי יהושע אמר שם, ישתפרו התורמים. שם אולי יקבל קצת יותר. שם אולי מישהו ייתן לו. אבל בוא, קיבל מה שקיבל. לא פתרנו אותו בלא קצת אוכל. כלומר, נתנו לאדם הזה יחס. נתנו לאדם הזה תשומת לב. נתנו לאדם הזה חיוך. נתנו לאדם הזה משהו שהוא זקוק אולי יותר מהכל. זאת אומרת, האדם הזה קיבל מאיתנו ליווי גם אחר כך. כשאתה נותן חיוך לבן אדם, החיוך הזה מתהלך איתו. כשאתה הולך עם חבר, ההליכה הזאת מתהלכת איתו. אתה לא מפקיר אותו, אתה לא עוזב אותו באמצע הדרך, אתה לא עוזב אותו נפשית. וכשהוא נמצא, אז אולי הוא לא פוחד כל כך. הוא ודאי לא מגיב בכל מיני צורות שונות ומשונות. אדם לפעמים מגיב בשעה שהוא מיואש מהחיים. כל כך היה לו קשה, מה לא עבר עליו, מה לא הסתבך לו, כמה נורא והיום הוא, החיים שלו. ואתה נותן לו יחס. שיפרת את ההתייחסות שלו, שכשהשודד יעמוד מולו, זה יהיה אחרת לגמרי. הוא יגיב לא בעיבוד שליטה, אלא בחוכמה. אדם המפחד עלול להגיב בצורה נוראה. פעם אחת, חול המועד היה,
עוד לפני האנטיפאדה הנוכחית, השמינית, התשיעית, העשירית, כבר שכחנו איזה מספר זה של אנטיפאדות. לפני תפשין סמך. אני חוזר חזרה, אני חזרנו משפחה, ומתחת לכרמי צור, מהירידה מחלחול, אני מגיע מכיוון כרמי צור, פתאום אני רואה זה בשעת דמדומים. אור אדום לבן, אדום לבן, אדום לבן. לקח לי כמה חלקי שנייה שאני רואה רכב, עושה צלחת, צלחת, צלחת. נכנס בקיר בצד אחד שם, בקיר בצד השני שם ונעצר. ירדנו, המשכתי הלאה, היה רכב אחד לפניי, המשכנו, ניגשנו, פתחנו את הדלת, יוצא החוצה, בחור, אומר קודם כל, טוב, איפה הכיפה שלי, אוקיי? בסדר? ומי הסכינן? נס, אני לא יודע איך הוא עשה את זה. לא יודע איך הוא יצא מהאוטו הזה חי. הגיע אוטובוס, הגיע אמבולנס, הגיע לטפל בו, עד שהגיע, דיברנו. בחור, ישיבה, גר בבני ברק. לקח את הרכב מההורים בכל המועד ללכת לכותל. הגיע לכותל, חשקה נפשו להתפלל במערת המכפלה. ואז לא שם לב, התאחרה שעה, והוא פתאום יוצא וזה לקראת דמדומים. והוא פחד מהערבים. וככה הוא עשה את הירידה, למי שירקיר את האזור שלנו, את הירידה הגדולה מחלחול, ויש לו שם פנייה שכמעט 90 מעלות, לא מכיר, נוסע מהר, הוא מפחד מערבים, הוא מפחד, זה נורא מפחיד, מגיע לסיבוב, שם רגל על הברייקס, והשאר תיארתי כבר לפני כן. הפחד כמעט הרג אותו. הפחד זה מסוכן. אפשר למות מהפחד יותר מהסכנות. כמה אנחנו צריכים להשליט ביטחון בעצמנו, בילדינו, בתלמידינו, ללוות אותם, שהם יגישו שאנחנו איתם בדרך, שאנחנו בוטחים בהם, שאנחנו סומכים עליהם, שאנחנו הולכים איתם. אי אפשר להפחיד, אחריות ודאי, אבל לא פחדים. אחד הדברים שאמרתי הרבה פעמים, צביקי זכרו לברכה, לא ידע פחד. שלום ברכה, שלום ברכה. אני כבר מסיים במשפט אחד, בסדר? צביקי, אחרי רוסין, שינה את כל ההתנהגות. הפסיק לשן, וכל פעם שהיינו עם זיו בדרך, אמר, אבא, זהו, אני לא שם. הדבר לא פשוט, כמובן. אבל אני מנסה לקחת לעצמי את הקניין הזה, לא לפחד, לא להשליט פחד בדרכים, לא לבנות עולם שבו אנחנו נצליח להחדיר את הזהירות בפחדים, בגדלות הנפש, ברחבות הכוחות. שם אנחנו נמצא את עצמנו, את ילדינו, את תלמידינו. ואשרינו אם נזכה אנחנו כרבנים להיות נוכחים, מלווים את התלמידים. עיבורה של עיר, 70 מטר, לא. אנחנו, עם היחס, נלווה אותם כל הדרך. נלך איתם בלי גבול. בביטחון ובוודאות. שנתנו להם הרבה כוחות, הרבה עוצמות, הרבה מידות נכונות. בעזרת השם, שנזכה להמשיך הלאה. את העיון בכוחות הללו ואת ההתבוננות בהם, וידי זה לקנות, ללמוד לקנות ולהקנות את הכוחות הללו לנו, בנינו ותלמידינו. אני שמח